זהו, אנחנו ממשיכים. שער א' של נפש החי. פרק י' ז'. אז דיברנו הרבה על נפש, רוח, נשמה. דיברנו, התחלנו לדבר על הקשר בין שלושת הממדים האלה בנפש האדם. אבל כדי להבין את זה אני רוצה להסביר באופן קודם כל פשטי. אדם עושה תשובה. מאיפה הכוח שלו לעשות תשובה? הרי אם אדם חוטא, החטא כבר מקלקל את הנפש. אז מה יבריא את הנפש? הוא עצמו? יש לו כבר נפש מקולקלת. אלא, מובן את השאלה, כן? אלא שיש להביל בין, בתוך הנפש של האדם, בין החלק המקולקל, בתוך נפש האדם, בין החלק המקולקל לחלק שאינו מקולקל. כלומר, יש ל... הרבה דברים לא טובים שאדם עושה, אבל יש בתוך כל אדם גם כן נקודה טהורה. הנקודה הטהורה שלו לא התקלקלה. אז יש מעשים שמקלקלים את הנפש, אבל לא מקלקלים את הרוח. אז איך הנפש יכולה להתקן? הרוח תתקן את הנפש. למשל, יש ביטוי בספר ירמיהו מפורסם, זכרתי לך חסד נעורייך. מה זה משנה, זכרתי לך חסד נעורייך? הנעורים עברו מזמן. אלא שהרבה פעמים במהלך החיים אדם עובר אכזבות. אבל הוא צריך להיזכר בזמן שבו הוא אהב את החיים באמת. וזה בדרך כלל. מה? שאהב את החיים באמת. וזה בדרך כלל בימי הנעורים. ומספיק להיזכר ברגע אחד שבו החיים היו באמת טהורים, כדי לקבל את הכוח לתקן את הכל. אז אפשר לומר גם כן, אם האדם קלקל את נפשו, אבל את רוחו לא קלקל, אז הרוח תתקן את הנפש. אם האדם קלקל את הרוח, אבל את הנשמה הוא לא קלקל. אז הנשמה תתקן את הרוח ואת הנפש. זה הנושא שאנחנו נעסוק בו כעת, ואנחנו נראה שרבי חיים מוולוז'ין מלמד אותנו שבין הנפש לבין הרוח יש חוליית קישור. בין הרוח לבין הנשמה יש גם חוליית קישור. וגם בין הנשמה לנשמה של נשמה יש גם כן חוליית קישור. זה הנושא שלנו היום. ונברר, עכשיו אני קורא בפנים, ונברר עניין התקשרות השלוש בחינות, נפש, רוח, נשמה, אחד בחברו. והוא יסוד ועיקר עניין התשובה. וזה כל פרי, הסר החטאות מנפש החוטאת, ולטהרה מחלאת טומאתה. כלומר, איך אפשר לטהר את הנפש שהתקלקלה? והתבונן האדם, כמה הוא צריך להשגיח ולהתבונן על כל פרטי ענייני עבודתו, לבורו, יברך שמו, שפה עבודתו, דמה ושלמה, קדושה ותאורה, ויראה לפשפש ולמשמש תמיד בכל מעשה ודיבורה ומחשבותיו, שם השלוש בחינות הנ"ל. הרי מה למדנו? שמה פועל על הנפש? המעשה. מה פועל על הרוח? הדיבור. מה פועל על הנשמה? המחשבה. מחשבה, דיבור, מעשה. זה מקביל לנשמה, רוח, נפש. אולי לא ישלים עדיין חפצו רצונו יתברך לפי שורש נשמתו והשגה. בכל יום ימיו יוסיף אומץ בתורה ומצוות. להשלים נפשו ברוחו ונשמתו מטהרים כאשר ניתנם, אחר שיראה בעין שכלו איך שחפץ הוא יתברך בחסדו הגדול, להטיב אחריתו ושוקד על תקנת נפשו החוטאת, שגם אם כבר נקבעה בעומק מצולת הרע. עם כל זה, תחזור כל דבר עם קומו ומקורו, בלתי יידח ממנו יידח. אגב, זה לכאורה מתאים לחודש אלול, מה שאנחנו לומדים כאן. אנחנו בחודש אב, אבל אומרים, אב זה ראשי תיבות, אלול בא. אז זה בסדר. אלול בדרך. כן. והעניין, כי ידוע בסדר השתלשלות העולמות, עכשיו כאן הוא מסביר קצת את הנושא של חוליות. מאיפה למצב, כמו שיש, הוא יסביר לנו שיש חוליה מקשרת בין הנפש לרוח ובין הרוח לנשמה, יש גם חוליות מקשרות בין עולמות לעולמות. שהבחינה העליונה שבכל עולם מתקשר עם הבחינה התחתונה של העולם שעליו. זאת אומרת, העולם העשייה, יש בו בחינות בחינות. הבחינה העליונה ביותר של עולם העשייה קשורה לעולם היצירה. והבחינה העליונה ביותר של עולם היצירה קשורה לעולם הבריאה. והבחינה העליונה בעולם הבריאה קשורה לעולם האצילות. זה מה שדיברנו על ארבע עולמות. ועיין, זוהר ויקרא יהודה מודלת. זה מפורש. בכל הוא עלמין, כל העולמות, מתקשרן דה ודה ודה ודה. מתקשרים זה בזה וזה בזה. כהי שלשלת, השלשלת הזו, להתקשר דה ודה, שקשורה זה בזה. אז גם כן, כשאנחנו רואים שרשרת או שלשלת, אנחנו רואים שאם יש חוליה תחתונה, החלק העליון של החוליה הוא יותר גבוה מהחלק התחתון של החוליה העליונה. שמתם לב לזה, תראה עצמי. טוב, וכידוע בכתבי האריזל שחיצוניות מלכות של כל עולם ופרצוף, המלכות זה הבחינה התחתונה, נעשה פנימיות כתר להעולם או הפרצוף שתחתיו. כן, כתר הכוונה פנימה העליונה. היינו שבקבלת האדם עול מלכותו יתברך, להעלות כל מעשה בדיבוריו ומחשבותיו בתורה ומצוות למדרגה יותר גבוהה, מזה נעשה לו רצון פנימי לשעבד מוחו בדיבורו ומעשה בתורה ומצוות, וסוד כתר מלכות. כן? אז יש לנו פה איזה הסבר רציונלי, מה הכוונה שהמלכות נעשית כתר לעולם שתחתה, הכוונה שאדם מקבל עול מלכות שמיים, אז זה עצמו נותן לו רצון, כמו כתר, רצון יותר גדול של עבודת השם. וכן הוא העניין, בשלושת הבחינות, נפש, רוח, נשמה של האדם. כי כל בחינה מדבר שבקדושה, כלול מעשר בחינות פרטיים שהם העשר ספירות שלו, והבחינה העליונה של הנפש נאחזת ומתקשרת עם הבחינה התחתונה העשירית של בחינת הרוח, ובחינה העליונה של הרוח מתקשרת עם בחינה התחתונה של הנשמה, והנשמה גם כן מתקשרת ומדבקת בבחינת שורש הנשמה. מה זה שורש הנשמה? סוד כנסת ישראל, שהיא שורש הכנסייה של כל נשמות כאן ישראל יחד. וכן על זה הדרך, גם בחינת שורש הנשמה, גם כן מתקשרת למעלה, למעלה, ממדרגה למדרגה, עד עצמות אינסוף ברוך. טוב, זה תיאור מעניין, תיאור יפה של שלשלת. יש שרשרת של עולמות, כמו שיש שרשרת בתוך הנפש. עכשיו, אתה אומר, זה באמת קבלה. אני כאן שומע את היקה המתנגד. מה הבעיה? אז מה אם זה קבלה? אבל המושגים האלה הם משותפים. למה זה לא מבין? אתה לא יודע מה זה נפש רוח נשמה? אתה כן יודע. מה? למה? אז בשביל מה למדנו את פרק 15? סתם למדנו? מה? נתחיל מחדש, אחרי השיעור. אבל למדנו שיש בתוך נפש האדם. אגב, זה שיש לאדם נפש זה לא סוד של הקבלה, זה היהדות אומרת, נכון? זה שלנפש יש חמישה שמות, נפש רוח נשמה חיה יחידה, זה לא הקבלה אומרת, זה גמרא. במסכת ברכות. אז צריך ללמוד מה או לא? מה עזוב? אז צריך ללמוד שיש נפש רוח נשמה חיה יחידה. מה לעשות? כן? נו, אז זה קבלה. זה פשט. פשט. טוב. וזהו שאמרה, הנה, אביגיל לדוד. הנה, יש לנו פה תנ"ך. תנ"ך, ולא סתם, אישה בתנ"ך. מה היא אומרת? והייתה נפש אדוני, צרורה בצרור החיים את השם אלוהיך. רצה לומר שגם בחינת נפשו, שהיא הבחינה התחתונה, תדבק כביכול בו יתברך שמו כמו שרשרת. מה לא ברור כאן? טוב,
כן,
זה עשר בחינות של כל, של כל בחינה. זה כמו... לא, לא דיברנו, הוא מניח שאתה יודע את זה. כן. טוב. לא מאמין לך. טוב. וכמו שכתוב, הנה הרשב"א מביא כאן שהרעיון הזה מופיע גם בזוהר. כמו שכתוב בזוהר תרומה, קמ"ב עמוד ב'. הנה הוא מביא לנו את המקור. קדה היא רוח סלקה להתעתרה וכולי, היא נפש מתקשרה והיא רוח והתנהירת מדי. כן, כלומר, כשהרוח עולה כדי להתעתר, אז הנפש מתקשרת ברוח ומקבלת הערה ממנה. ורוח מתקשרה, רוח ונשמת, הרוח מתקשרת בתוך הנשמה, והוא נשמת, מתקשרה בסוף מחשבה, דיבורזה, מתקשרת בסוף המחשבה שהוא יסוד, והיא נפש התקשרה והוא רוח הילאה, והוא רוח התקשר והוא נשמה הילאה, והיא נשמה התקשרת באינסוף. כל זה זה ציטוטים מהזוהר, שעניינם להראות שמה שהוא אומר זה לא הוא המציא, זה כתוב כבר בזוהר. וכדי, ואז יהיו נייחה דחולה, זה המנוחה של הכל, וקישורה דחולה, קישור של הכל, עילה ותיתה, עליון ותחתון, כולה ורזח עדה, הכל בסוד אחד, וכדן ואז, דה יהיו בני אחד מנפש לדתה, זה הממוחה של הנפש למטה, ועל דת איתיב, ועל זה נאמר, והייתה נפש אדוני צרורה וצרור החיים את השם אלוהיך, שזה הפסוק של אביגיל, שאמרה לדוד, נפש אדוני צרורה וצרור החיים. זאת אומרת שיש קשר בין הבחינות השונות של הנפש, עד הקישור אל הבורא יסברה. כן, מה שקודם על המצבה, את המצבה, זה מזה, כן. ובפרשת אחרי, עמוד עין א' ב' תנא, כתיב, והייתה, שם הזוהר באמת מסביר את הדברים של אביגיל, והייתה נפש אדוני צורה, נשמת אדוני מבעידה, צריך להביא לנשמה. הרי מה נשאר מהאדם, הנפש או הנשמה? עיקר זה הנשמה, אלא כמה דאמרן, כמו שאמרנו, דזכר חלקיון בצדיקיה, שאשרי חלקם של הצדיקים, וכולה התקשר דה ודה, נפש, הכל מתקשר זה וזה, נפש ורוח, נשמה, נשמה, שבריחו, השתקר בנפש צרורה בצורה חיים, אז אם ככה נמצא שהנפש צרורה בצורה חיים, והיינו עוד פרשת ריקה, רש דף כפה. יש, לשים לב, אצל במיסטיקות המזרחיות, מדברים גם כן שיש לאדם רוחניות, אבל מה קורה אחרי המוות? אז לפי התפיסה המקובלת במזרח, אני מתכוון על בודהיזם, הינדואיזם, הנפש הפרטית, החלק שבי שאומר אני, זה נעלם, זה נבלע בתוך המקור של החיים. יוצא לפי זה שלפי שיטתם אין הישארות הנפש באמת, יש הישארות הרוח. החידוש ביהדות זה שגם אני הפרטי, החלק שבי שמבדיל אותי מאנשים אחרים, גם הוא יש לו שייכות לנצח. וזה מה שאומר כאן הזוהר, שלא רק הנשמה נשארת, אלא גם הנפש. מה זה הנפש? אותו חלק שאהב לאכול את הקוגל בקידוש, שאהב את פלוני ושנא את אלמוני, וכדומה. מה? שאהב מה?
יין.
יכול להיות יין, יכול להיות שנאפס, כל מיני דברים. כלומר, לא חייב להיות דווקא יין. יש אנשים שלא אוהבים יין, אבל הם אוהבים דברים אחרים. אוהב וויסקי וכדומה. אתה רואה שבעצם פה זה מראה שהנפש זה דבר פרטי. יש מי שאוהב יין, יש מי שאוהב שנאפס. אז הנפש גם היא נשארת בתור הנצח. וזה המשמעות של נפש אדוני צרורה בצרור החיים, היא קשורה עד השם אלוהיך. וזהו עניין, כי חלק השם עמו, יעקב, חבל. מה זה חבל נחלתו? גם כן, חבל קשור. כי הם, כחלק השם, מדובקים בגביכול בו יתברך שמו על ידי התקשרות השלוש בחינות ענת. כחבל, הקשור למעלה הוא משתלשל ויורד עד למטה. האמת היא שאת הפסוק הזה הוא הסביר כבר בפרקים הראשונים, כשהוא דיבר על ההשפעה של האדם על העולם, שהאדם נמצא למטה, אבל הוא קשור בחבל עם העולמות העליונים, ולכן כשהוא מנענע את החבל למטה, יש תנודה שמגיע עד העולמות העליונים ומשפיע על כל המציאות.
זה לא סופר את זה שבאמרנו
קודם שעושה את זה בשלים, לא? זה שני משלים. כן, המשלים הרי הם לא מחייבים אותנו. זאת אומרת, משל זה רק כדי לקרב את הרעיון. כן.
מה זה
חבלי משויה? חבל שמה זה ללשון כאב, כמו חבלי משויה, כמו חבלי לידה. כן, בטרם יבוא חבל לה, והמליט הזכר. כן, יש, זה מה שאומרת אחר. כן. נכון.
עכשיו, נשמה, לא רוח.
נכון.
נפש כמו נשמה.
נכון.
אני מבין שהשמה היא תראה לא תפעילו עוד מעלה אחרי הנשמה שלנו.
נכון.
וגם לה יש קישור, נקודת קישור.
נכון.
כאילו כאלה, פה אנחנו כאילו קוראים עוד יותר לקבל.
נכון.
נכון. וזה העניין ששבת כאלה פה, וכולו מתאבדים משפט מנחדים, וזה לשמה סליחה.
וכולו מדתרין בנשמת הנחדתי כדי שירותה תצטותה לברכה אחרה, ואז הבן אדם שנרדם בזמן הדרשה של הרב מתעורר, הוא שומע ברוך הוא. אני רק רוצה, אגב, יש דבר מעניין, רש"י מסביר במסכת ביצה מה זה נשמה יתרה, שיש יותר כוח לאכול. תמוה מאוד, נכון? ככה רש"י כותב.
יש תיאבון יותר.
יש יותר תיאבון, אוכלים הרבה וכו' וכו'. כן? זה ככה רש"י מסביר. איך זה מסתדר? מה? לא, אז אני רוצה להגיד שזה באמת אותו דבר. זהו, אז אני רוצה להגיד שזה באמת אותו הדבר. כיוון שיש נשמה יתרה, אז יש יותר הערה גם ברוח ובנפש, ולכן יש יותר כוח לאכול. כן, זה הכי בהסבר של הדיכאון של מוצאי שבת, כי הרי נשמה יתרה מסתלקת, אבל כל מה שאכלת נשאר.
אבל אם הנפש קשורה לעניין הפיזי של החיים,
כן.
אז כשאדם מת, אז היא צריכה להמשיך הלאה, ולהיות קשורה לעניין הפיזי.
אז זו, אז היא...
נתקת, מה?
זו, אז יש בנפש, יש... אני חוזר על השאלה היפה ששאלת. אתה שואל, אם הנפש זה קשור לעולם הפיזי, אז מה קורה עם המוות? אז יש בספר יוב כתוב, אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל. כן, זה בספר יוב. מה זה נפשו עליו תאבל? שהנפש יש לה קישור עם הגוף בשלבים הראשונים אחרי הפטירה. ולכן יש גם משמעות בשבעה, אומרים שהנפטר נוכח וכו'. אבל אם אדם זכה, אז גם החלקים שלו שהיו קשורים לעולם הפיזי שלו, הפסיכו-פיזיו-ביולוגי שלו, כל זה אחר כך מתעלה. מתעלה ומתחבר אל הנשמה. זה בדיוק המשמעות של צרורה בצרור החיים. וזה מה ששונה בין התפיסה היהודית לבין התפיסה של המיסטיקה המזרחית, שלא מכירה בהמשך של הפרטיות. כן. וכל זה, עכשיו, כל העניין הזה של ההתקשרות וההשתלשלות, שהנפש קשורה ברוח, רוח בנשמה, נשמה בשורש הנשמה וכו' וכו', אומר הרבי חיים וולוז'ין, למה כל זה? כדי לעזור לנו לעשות תשובה. למה? וכל זה, מרוב טובו וחסדו הגדול יתברך שמו, אשר חפץ להצדיקנו, להטיב אחריתנו, לזאת נפלי עצה, וקבעם בעניין זה, שכל בחינה מהשלוש אלו, תתקשר בבחינה שעליה, כדי שעל ידי זה יוכל האדם לעלות, ולהתקשר ממטה למעלה מעט מעט. לפי רוב עסקו בתורתו ובאותו יתברך שמו ותארת ליבו ואהבתו ויראתו, עד שיעלה וידבק בצרור החיים כביכול את השם אלוהיו יתברך שמו, לפי שורשו מדרגתו. אגב, אני רוצה לציין שרבי חיים וולוז'ין לפני פטירתו ביקש שהדבר הראשון שידפיסו בכתביו זה הדברים האלה. כן, הוא אומר, כל השאר מה שכתבתי, חידושי גמרא, חידושי הלכה וכו', זה יכול להמתין. אבל הנושא של נפש החיים היה אצלו העיקר, כן, כי הוא ראה בזה את הלוז הפנימי של כל לימוד התורה שלו. זאת ועוד אחרת. כי יש כמה עוונות שהנפש החוטאת באחת מהנה התחייבה כרת או אבדון חס ושלום. אז מה זה כרת? כן, אומרים מי שעושה כך וכך חייב כרת. אז רגילים לחשוב מה זה כרת? מה? אז או שחייב נחרטים שהוא חי, הוא לא עובר את גיל 60, או שאין לו ילדים, יש הרבה דברים שאין לו חלק לעולם הבא, אבל כשאין חלק לעולם הבא זה נאמר רק על המקומות שכתוב בהם היכרת תיכרת, שניהם. אבל סתם כרת, מה זה? אז כאילו, מה קורטים פה? אז אם אתם לוקחים עץ וקורטים ענף, מה קורה לענף? הענף מת, אבל מה קורה בעץ? הוא מצמיח חדש. כן, אז זה מה שאומר, כי כמה אבונות שהנפש החוטאת באחת מינה נתחייב הקראת, או אבדון כזה שלום, בעניין הקראת הוא, שבחינת הנפש נפסק ונחרט משורשו, וינתק החבל שהיה קשור ודובק בו עד הנה על ידי התקשרות הנעל. זאת אומרת, כתוב, יקראת תקראת הנפש, למה לא כתוב תקראת הרוח? או תיכרת הנשמה, כי את הנשמה אי אפשר להחריט, אפשר להחריט את הנפש, את הנשמה לא, בואו נראה, וכמו שכתוב בזוהר תרומה הנ"ל, והתנפשה וכולי, תכתיב בה ונחרטה, יש נפש שכתוב בה, ונחרטה נפש ההיא מלפניי אני השם, מהי מלפניי? דלה שריה עלה רוחה, שאין הרוח שורה עליה, כלומר הנפש כבר מנותקת מהרוח, אחד רוחה עלה שריה עלה, כשאין הרוח שורה עליה, לך לשותפו כלל, במדילי לשותפו כלל, במה שלמעלה, ואין שם. ואין בליקודי תורה פרשת בור, ומחילת פרשת בור, ובסוף פרשת פיסה, ובספרי פרשת בעלותך, ופרשת שלח, ונחרטה. אין החרטה, אלא הפסקה. והוא זהו שאמר ישעיהו, כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין אלוהיכם. האמת היא שאני חושב שיש פה טעות. עד כמה שאני זוכר, כתוב ובין אלוהיכם, לא לבין אלוהיכם. האם זה קטסטרופה? לא. ציינתי שיש טעות דפוס. טוב, מה? אני לא יודע, זה בדיוק, לא נראה לי שזה נורא. אבל אני אוהב לדייק. טוב, כי אם אבונותיכם הם מבדילים ביניכם ובין אלוהיכם, היינו לבין אלוהיכם ממש. כנ"ל, ואז נטבעת בעמקי הטומאה והקליפות, רחמנא ליצלן. מה קורה לנפש שהיא לא מחוברת אל הרוח? היא נופלת לעולם הטומאה, מה שנקרא הקליפות. ומאיפה הוא יודע את זה? עיין, בעץ חיים שער קלות אביה, יש פרק א', שער יחודים, יש פרק ד', יש פרק א', תיקון אבונות, הוא ליקוד את הנחל בשעי הפרש, בפסוק כרוח מפניי הטוב, הוא גולים סוף פרק למדה, וכן כתוב בכתבי קודשו של רבינו הגדול, מוהרה זל, זה הגון מבילנה, בפירושו על היחלות בחלת עניין. ולבד יידח ממנו נידח, גזרה רצונו יתברך, שלא יוכרתו חס ושלום לגמרי כל העשר חלקי בחינת הנפש, רק התשע בחינות התחתונים מחוכמה דילה ולמטה הם הנחרטים. כלומר, אם אנחנו אמרנו שבכל בחינה של הנפש יש עשר בחינות, אז יש קרת לנפש, כמה בחינות נחרטות? תשע, לא עשר. העשירית, העליונה, נשארה. אז לכן זה יצמח, בדיוק. אבל בחינה העליונה, סוד הכתר נילה, אינה נחרטת. שמצד דבקותה והתקשרותה עם בחינת הרוח קנה, נידונת כבחינת הרוח שאין בו קרת, כמו שכתוב יאללה. זאת אומרת, יש הרבה פעמים אנשים שנפלו להרבה חטאים, אבל יש איזו נקודה תאורה קטנה שנשארה אצלם. ואפשר להדליק את הנקודה הזאת, להלהיב אותה. כן? כלומר, יש משהו שנשאר... למשל, היה יהודי אחד בשם דן בן אמוץ. זוכרים אותו? בטח. כן. איפה הזכירו אותו? פה, בכולל? בכולל לא מזכירים אנשים כאלה. טוב, דן בן אמוץ, השם הקודם שלו היה טילים זוגר, טילים זוגר, טילים זוגר, זה היה השם שלו, טילים זוגר, אומר טילים, טילים זוגר, וכשכבר היה קרוב למותו, אז הוא ביקש שיקראו לפניו את ספר טילים, ואז קראו לו את הפסוק הראשון, כשהגיע למילים ובמושב לצים לא ישר, פרץ בבכי. אז מאיפה זה בא לו? זה מאותה חוליה שנשארה לא נחרטת. כן? זאת אומרת, בכל יהודי זה נמצא באיזשהו מקום, יש איזו פינה תאורה, שאתה צריך לתת לזהות לה. אז אצל דן בן אמוץ, זה היה הנקודה הזאת. כן? אז זה בדיוק מה שאומר כאן רבי חיים וולוז'ין. כן? אבל איך זה יכול להיות? הרי הוא לא הכיר את דן בן אמוץ. לא נורא. זהו. והוא מחסד העליון ברוך הוא, שעל ידי בחינת הרוח, היינו על ידי, אז מה זה הרוח שבנפש? וידוי דברים מלב. שהוא מבחינת רוח כאן. כלומר, יש, הרי הוידוי נעשה בפה. הפה זה שרירים. שרירים זה קשור לגוף, קשור לנפש. מצד שני זה הדיבור, הדיבור זה קשור לרוח. אז זה חוליית הקישור. הוידוי זה הקישור בין הרוח לנפש. היינו על ידי וידוי דברים מלב, שהוא מבחינת רוח כאן, התעלו גם התשע מבחינות הנפש להתקשר כולם מבחינת הרוח כמקדם. בסדר? טוב. אגרה, עכשיו הוא יסביר קצת יותר בהרחבה, היינו שאף עם נפשות ישראל, משוקעים חז ושלום, בתאוות רעות, רחמנא ליצלן. עם כל זה, יסד רצונו יתברך שמו להעלות נפשם על ידי בחינת רוחו. יתברך שמו. כעניין הכתוב, ואני זאת בריפי אותם, וריפי אותם אמר השם, רוחי אשר עליך לא ימושו. וכעניין יציאת מצרים. הרי ביציאת מצרים היו שקועים, עמוק מאוד. אבל נשארה בחינה אחת תאורה. הבחינה הזאת, איך קוראים לה? אנוכי. מה שאומר? וזהו אנוכי, השם אלוהיך שרוציתיך מלך מצרים. כלומר, מה הוציא אותך ממצרים? הנקודה התאורה שנקראת אנוכי השם אלוהיך. וידוע בזוהר, שאנוכי הוא בחינת כתר, וזהו דרשתם, אנוכי אנה, נפשי, כתבית יהבית, ואמירה נעימה, כתיבה יהיבה, והם שתי בחינות נפש ורוח, במשכיל יבין. כלומר, והגמרא במסכת שבת שואלת מה זה אנוכי, א', נ', כ', י', אז זאת אומרת שזה ראשי תיבות, אנה, נפשי, כתבית יהבית, אני, נפשי, כתבתי ונתתי, כאילו שהקדוש ברוך הוא נתן את עצמו בתורה, ויש אחר כך הסבר אחר, אמירה נעימה, כתיבה יהיבה. כלומר, אמירה נעימה נכתבה וניתנה. אז מה זה אומר? שיש בתוך האדם איזו נוכחות אלוהית, שאו בנפש בבחינת ענה נפשי כתבית יהבית, או ברוח בבחינת אמירה נעימה, כתיבה יהיבה. והם שני הבחינות, נפש ורוח, והמשכיל להבין. אגב, עוד אגב, היינו. מה זה שהכתר זה הרצון? היינו רצון הפנימי, המכתיר נפש מישראל, מצד היראה אינה נפסקת לעולם. ועיין רמב"ם, סוף פרק ב' מלכות גירושים, בדין גט מעושה, עד שיאמר רוצה אני, שהגט כשר, אם הדין נותן שכופין אותו לגרש. כן, לכאורה, אדם שנותן גט באונס, הגט פסול. אבל אם זה גט לא מעושה, אלא גט כפוי, הגט כשר. מה ההבדל בין כפוי לבין מעושה? לכאורה זה הבדל דק מאוד. מעושה הכוונה שאני לא רוצה. כפוי הכוונה שאני רוצה בגלל שכפו אותי, אבל אני רוצה. למשל, כן, מכין אותו עד שיאמר רוצה אני. מה זה רוצה אני? הוא רוצה לתת את הגט במקום לקבל מכות. אז הוא רוצה. הוא מעדיף את הנתינה על פני המכות. עכשיו, מה זה אומר? לכאורה, זה לא בסדר לעשות דבר כזה. אלא מדובר באדם שבדין החליטו שהוא צריך לתת גט. אז למה הוא לא נותן? יצר הרע. יצר הרע? יצר הרע זה לא אמיתי, זה לא אתה. זה לא הרצון האמיתי שלך. לכן, על ידי המכות, יצר הרע מסתלק, נשאר רוצה אני, שזה הרצון הטוב שלו. וזה מה שהרמב"ם שם מסביר, פירש שם הטעם, דלא מקרא אנוס, הוא לא מקרא אנוס, כיוון שאמיתת רצונו לעשות כל המצוות, אלא שיצרו שתקפו. וכיוון שהוא קד שתשש יצרו ואמר רוצה אני כבר גירש כרצונו, עין שם לשונו הקדוש. זה נכון. אבל מה שאנחנו רוצים להסביר כאן זה העיקרון. העיקרון הוא שיש בתוך האדם רצון אמיתי. הרצון האמיתי הזה לוקח לו זמן להתגלות. הרבה מיני אנשים רוצים משהו, הם לא יודעים מה הם רוצים באמת. כן? למשל, אתן לכם דוגמה פשוטה. יש ילד שבדיוק בערב שבו אביו רוצה לראות את רבע הגמר של גביע העולם. וזה בשביל האבא יום משהו מיוחד, הוא כבר הכין לעצמו את הקורסה, את הבירה, את הפופקורן, את ה... הוא ניתק את הטלפון והכל, פתאום בא הילד, עומד לו מול המסך. מה עושה האבא? נותן לו סתירה. נשאלת השאלה, שאלה בפסיכולוגיה, מה רוצה הילד? לא נכון, הוא לא רוצה תשומת לב. הוא רוצה סתירה. הוא רוצה סתירה. למה? זה כבר שיקול שלו למה הוא רוצה סתירה. אבל זה מה שהוא רוצה. הרי היה שהרי הוא יודע שזה מה שיקרה. הסימן שזה מה שהוא חיפש. כלומר, זה דרך השתייכות באופן מוטעה. אז מה צריך לעשות? להגיד לו, לא, תישאר פה. אני אוהב שאתה מפריע. מה יקרה? הוא ילך. כי הוא לא הצליח לקבל מה שהוא רצה. פשוט מאוד. כן, אז זה, טוב, אבל זה כבר צריך, בכל לא לומדים שיעור בפסיכולוגיה, נכון? חינוכי וזה. בדיוק, בדיוק, כן. כן, אפשר. כן. וכן, אם פגם וקלקל, חס ושלום. מבחינת הדיבור שלו, עד עכשיו דיברנו על קלקולים שבמעשים, תאוות רעות, שזה פוגע בנפש, אבל יש גם קלקולים שבאים מהדיבור, על ידי אבונות התלויים בדיבור, בלשון הרע, וכיוצא, שזה יותר חמור. או שערי האבונות התלויים בשורשם מבחינת הרוח, ונתקלקל בזה מבחינת הרוח. אז לכאורה אמרנו שבתורה כתוב ונחרטה הנפש, לא כתוב ונחרטה הרוח. אז איך בכלל אפשר להחליט את הרוח? אז כאן בסוגריים הוא כותב, ואדם שאין מבחינת הרוח נחרט כלל, כי לא מצינו בתורה עניין הקראת רק אצל מבחינת הנפש לבד, ונחרטה הנפש ההיא, ונחרטו הנפשות העושות, ואיך יוצא הרבה וכן כתב בניגוד לתורה פרשת בו שם, ופרק בן מהגלגול מסופו שם. עם כל זה, על ידי האבונות התלויים בשורשם בבחינת הרוח, הוא מקלקלו ופוגמו. הוא מגביר לעומת זה כוח רוח הטומאה, רחמנא ליצלן. אז יש אפשרות לקלקל גם קצת את הרוח, לא עד הסוף, אבל אפשר. בן הרב קוק אגב בספר אורות מדבר על אנשים שקשורים לנפש, אנשים שקשורים לרוח, ואנשים שקשורים לנשמה. בכל אדם יש נפש, רוח ונשמה, אבל השאלה מה יותר דומיננטי, יותר עיקר. שם הוא אומר דבר שגרם לזעזוע קצת, הרב קוק בספר אורות. כותב, הנפש של פושעי ישראל, נפש של פושעי ישראל, שקשורים לבניין הארץ, כן? ומה זה נקרא ציונים חילונים, יותר מתוקנת מהנפש של יראי השם שאינם קשורים לבניין הארץ. כלומר, יותר, הנפש של החילוני הציוני יותר מתוקנת משל החרדי הישננו ציוני. אבל, מוסיף הרב קוק, אבל הרוח זה הפוך. הרוח אצלם יותר מתוקנת מאשר הנפש של אלה. ואז יוצא, אומר הרב, שכל אחד יש לו רק או רוח או נפש, וכל אחד סובל. הנפש של אותם פושעי ישראל סובלת מחסרון הערת הרוח. והרוח של אותם שלומי אמוני ישראל סובלת מהיעדר הנפש. אז מה עושים? אומר הרב קוק, צריך אנשים שידעו לחבר ביניהם. מי זה האנשים האלה? מרי דנשמתא, בעלי נשמה. כי הנשמה יודעת לחבר את הרוח ואת הנפש, ואז יבוא לאלה ולאלה עובדו. טוב, זה שהנשמה היא דתית לאומית. רגע, יוצא שהנשמה היא דתית לאומית. מה אתה אומר?
זה העבודה של הרב
קוק. בדיוק, הוא מראה דנשמת. בדיוק. טוב, אז מצד, אז אפשר לקלקל את הרוח, מצד שהבחינה העליונה, אז איך אפשר לתקן את הרוח? הבחינה העליונה, סוד כתר שלו, קשור ודבוק לעולם בבחינה התחתונה של הנשמה. יוכלו להתעקד על ידי בחינת הנשמה. איך עושים? ראינו שכדי לתקן את הנפש צריך וידוי. איך מתקנים את הקלקולים של הרוח? על ידי בהרהורי תשובה. במחשבת הלב, שהוא בחינת הנשמה. זאת אומרת, החוליה המקשרת בין הנפש לרוח זה הוידוי, החוליה המקשרת בין הרוח לנשמה זה הרהורי תשובה. הרי יש לנו כלל שהרהור תשובה הוא כבר תשובה. אדם ירהר בתשובה, הוא צדיק גמור. יש הלכה, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק גמור, מקודשת. למה? ירהר תשובה בליבו. אז באותה שעה הוא היה צדיק גמור. הרמב"ם כותב שהוא ספק, שהיא ספק מקודשת. אבל בחינת הנשמה, אבל בחינת הנשמה אינה נפגמת כלל לעולם. לכן בברכת אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה. יש אומרים טהורה היא, יש אומרים טהורה, אבל לא משנה. טהורה, יש טהרה. למה? כי היא לא נפגמת. כי מקור שורשה הוא מעולם המשומר ממגזרים. הוא דבוקה לעולם בשורש הנשמה. כידוע שהם רעים דלה מתפרשים לעלמים, שהם רעים שאינם נפרדים לעולם. כן, זה בעיקר בחינת חיה וירידה. חיה ושם. ואין מעשה האדם מגיעים עדיה כלל לקלקל, חס ושלום. ואם האדם חוטא במחשבה אשר לא טובה, חס ושלום, אז מה קורה עם הנשמה? כמו שאמרנו שמעשים מקלקלים את הנפש, והדיבור מקלקל את הרוח, אז אולי המחשבות הרעות זה יקלקל את הנשמה? אומר לא, זה רק מסלק את הערת הנשמה. כן? ואם האדם חוטא במחשבה אשר לא טובה חס ושלום, הוא גורם רע לעצמו לבד, שיסתלק ויתעלם ממנו ניצוצי אור הנשמה, אבל לא שהיא נפגמת חס ושלום.
אבל כל מה שאומרים זה על העם היהודי בלבד.
אני לא יודע. אני לא יודע. הרי מצאנו תשובה גם אצל הגויים.
הוא אומר פה יום אדם, זה גם אומר אדם.
כן, אבל מה שהוא דיבר, שמה שמיוחד לעם היהודי זה ההשפעה על כל העולמות. אבל פה מדובר על הפרט, איך האדם מתקן את עצמו. גם גוי יכול לעשות תשובה. מצאנו אנשי נינווה, שמעת עליהם פעם? גוי מהיר, נכון? עשו תשובה. ביום הכיפורים אנחנו מזכירים דווקא את התשובה שלהם.
מה זה אדם שאומר שהוא דתי בלב?
אז אדם שהוא דתי בלב, יש לו עירוב תשובה, כן. לא לזלזל בזה. מה?
זה משהו,
כן, אדם. אני אגיד משהו. כל אדם, בוא אני אגיד לך משהו. כל אדם יש לו קישור משלו אל הקדושה. וצריך לדעת דרך איזה חוט האדם מקושר. לא לזלזל. אני אתן לך דוגמה. יש אדם, כל בוקר, כל שבת בבוקר הוא הולך לתפילה, בבית הכנסת, שומע את הדרשה שלה. אחרי הצהריים הולך לראות משחק כדורגל. עכשיו, זה, והמשחק כדורגל הזה קושר אותו לאמונה. כן? אפילו בביתר יש הוכחות שיש אלוהים. לפעמים יש הוכחות שאין, אבל בכלל יש הוכחות שיש. והוא מתמלא מזה גאווה לאומית ושמחה וכו'. יום אחד, שבת בבוקר, הרב של בית הכנסת נותן דרשה חוצבת להבות נגד הכדורגל. ואז הוא מסביר שזה עבודה זרה, וזה שטויות, וכו' וכו'. אז מה אומר לעצמו אותו אדם? הרב צודק. באמת זה נכון. אני כבר לא הולך למשחק כדורגל. אבל אני גם לא מגיע לבית הכנסת. והוא יורד מהארץ ומתחתן עם גויה. כלומר, מה קרה? הייתה כוונה טובה, אבל פגעת בחוט. יש חוט שקשר אותו. אז צריך להיזהר עם החוטים. לכל אדם יש החוט שלו. אין? יש אנשים שזה דרך צהל, יש אנשים שזה דרך עשירה, כל מיני דברים, לפעמים זה דרך, אני יודע, כוס קפה בבית קפה בתל אביב, זה מה שקושר אותו ליד. כלומר, יש הרבה דברים שצריך לדעת שהם החוט הפרטי של האדם, עכשיו יש לי ראייה לזה. זה פסוק מפורש בפרשת שמות. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מי זה אביך אצל משה? מי זה אביך אצל משה? מה אתה אומר? מי? שאלתי אותך. אתה לא יודע מי זה אבא של משה? מי זה אבא של משה? אני שואל אותך מי זה אבא של משה? אמרם. אני מתכוון לאמרם. עכשיו, לא, זה לא יכול להיות שזה אברהם, והסבר פשוט, כי אחרי שאומר אנוכי אלוהי אביך, הוא ממשיך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אז אלוהי אביך זה לא היה אברהם. לכן חז"ל אמרו, בצדק, חז"ל יודעים מפה פסוק, חז"ל אמרו, דיבר אמו בקול של אמרם. כן, כלומר, איזה קול, איזה אינטונציה שמע משה בסנה? את הקול של אבא שלו. עכשיו, למה דווקא כך? כי מה קשר את משה רבנו לעם ישראל? הוא הרי היה גדל בבית פרעה, אחר כך במדיין, עשרות שנים, נשא מדיינית. מה קושר אותו לעם ישראל? הקול של אבא שלו. זאת אומרת, לפני שהוא אומר לו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, קודם כל נראה מה החוט האישי שקושר אותך. ברור? ולכן, לא צריך להגיד, אני לא יודע מי זה אבא של משה, צריך להגיד, אני יודע, זה אברהם.
אני יכול רק להגיד, היה לי חברות
שלא במוכן. אוקיי.
היו לי אנשים שמיום שישי חייבים לאכול יפין כפיש. זה היה קשר שלהם עם העניין.
נכון, רק השאלה?
לפין זה, זה לא...
טוב, זה יש הסיפור המפורסם עם הבן איש חי. יש סיפור שהבן איש חי מספר, יש סיפור שמספר רבן ישראל בספר בן יהוידע, סיפור שקרה בבגדד. בתקופה של רבן ישראל, בגדד הייתה תחת שלטון טורקי, זה החלק מהאימפריה העותומנית, והיה שם יהודי שרצה להתאסלם. עכשיו, לפי החוק